סיכמתי לעצמי שלושה שלבים ביחס שכל כוח צריך לפתח לכוחות האחרים שנוטלים חלק יחד איתו ברקמת החיים הלאומיים. ואני אקרא את זה פה מסוף עמוד עין א'. תמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר. במשפטים הללו הרב מתאר את המצב השלם, כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, גם אהבה נשמתית, רעיונית, וגם בפועל יתמכו וחזקו אחד את השני. ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, וזו הסיבה למה הוא נושא את הדגל המיוחד הזה, על פי שהוא מכיר בחשיבות ובערך של החלקים האחרים. יחדיו יתוועדו בידידות הראויה להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. עכשיו את העין היפה הזאת הרב מפרט בשלושה שלבים. תודה. המשך?
אבישי של הרב.
תודה.
נשלחו אותך נעד.
אז תהיה ההכרה הזאת. כלומר, ההכרה בעין יפה הולכת ומשתלמת. יש בה שלב ראשוני, עד שהיא הולכת ומתפתחת, לכלל ההכרה השלמה והמלאה שהרב מפרט בעמוד הבא. אז הרב מתחיל. לא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסומו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. כאן מנה הרב שני שלבים.
שלב אחד. ביסומו.
אנחנו למדנו על פי ביסומו.
מה? למה זה עדיף?
מכיוון שככה כתוב בכתב יד, וכשהרב טאו לימד את זה, אמר שאפשר לקרוא ככה, מסביר יותר. לכן אנחנו שינינו. בדרך כלל אנחנו מעדיפים כמובן את מה שמונח לפנינו. אז אולי זה טעות. זה פשוט טעות. זה טעות דפוס. טוב. אז השלב הראשון, זה להכיר בעין יפה את הצורך של כל כוח להטבה הכללית של מיזוג הרוח. כלומר, להכיר בזכות הקיום של כל כוח ובנחיצות שלו כדי שהחיים הלאומיים יתבססו ויפריחו. אדם פרטי הוא יכול להתמסר בכל כוחותיו למשימה אחת, אבל כדי שהחיים הלאומיים יתבססו ויפרחו ויופיעו במלוא קומתם ויחיו את כל הכוחות ואת כל הפינות ואת כל הכישרונות של החברה, צריך את שלושת הכוחות הללו. אז בשביל ההטבה הכללית של מיזוג הרוח, כלומר כדי שיופיע הרוח הלאומי שהוא ממוזג משלושת הכוחות הללו, מכיר כל כוח את הצורך ואת הנחיצות של הכוחות האחרים. בשביל בניין שלם, אף על פי שאני לכישרונותיי מרגיש הזדהות ורצון להתמסר לביססו ופיתוחו של כוח מסוים, אבל אני מכיר שבשביל הבניין השלם נחוצים גם הכוחות האחרים. לכן אני דואג שלא ייקפד מקומו ולא יחלש יתר על המידה. השלב השני זה עוד יותר העמקה, ש מכירים את הכוח השני לדבר גון ומקובל וראוי להשתמש בו גם להטבה הפרטית של ביסומו של הכוח המיוחד ההוא. ביסום זה מיתוק. מיתוק. לבשם, בסומו של גורא הכוונה שהוא מתעלה, שהוא משתלם, שהוא נעשה מתוק יותר. אז כאן, למה מיתוק? כי כשכל כוח עומד לעצמו, אז הוא מריר. כי הוא כביכול שואף להכיל את כל התוכן חיובי, אבל הוא באמת שייך רק לתוכן אחד, אז זה מריר בלי הכוחות האחרים. אז כדי שהכוח שלי, שאני מזדה איתו, שאני נושא את הדגל שלו, כדי שהוא יוכל להופיע במידתו הראויה בכלל הכוחות האחרים, אני צריך לקלוט רשמים חיוביים גם מן הכוחות האחרים. כלומר, יכול להיות שאני אורתודוקסי, אני שייך למועצה הדתית, למשרד הדתות, אבל אני צריך להיות אורתודוקסי לאומי, וגם אורתודוקסי מסכים. כלומר, אני צריך לקלוט את הרשמים הטובים שהופכים אותי מכוח בודד, בעל פרספקטיבה אחת, לכוח שהוא אומנם דואג לחלק אחד, אבל הוא מתוך בסיס כללי. אז ברמה האישית, כל אחד יכול להיות שייך לכוח אחד, אבל הוא צריך, ובשביל הכוח הזה אדם דורש את כל המסירות, כל המסירות של כל כוחותה, גם שכלו וגם רגשותה, אבל כדי שהכוח הזה לא יהפך להיות רק כוח פרטי, אלא כדי שאני אוכל להפוך את הכוח הזה להיות כוח לאומי, אני צריך לקלוט את הרשמים הטובים, הבסיסיים, שאני צריך לקלוט גם מן הכוחות האחרים. כלומר, את התוכן החיובי הבסיסי שבתנועות הלאומיות, ואת הכוחות הבסיסיים הטובים שבתנועות הליברליות הכלליות. אז בזה לא רק שאני יודע שצריך את הכוח השני בשביל האומה, אלא כדי לפתח, כדי להשלים את הכוח שלי, פיתוחו של כוח אחד הוא תלוי בפיתוחו של הכוחות, פיתוחם של הכוחות האחרים. האמת של כל כוח תבוא כשהוא יהיה כוח שיבליט את הדגל שלו, את הנושא שלו, אבל מתוך שהוא לוקח בחשבון שהשלם מורכב גם מן הכוחות האחרים, אז הוא צריך לקלוט את הרשמים החיוביים שבכל הכוחות האחרים שעשויים לבשם אותו. זה הצד השני. כן. אז זה השלב השני. עכשיו הרב אומר, לא רק זה, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריכו להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל. שהכוח האחר שולל את הכוח הזה החביב שלו, ומפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה, הוא מצילו והגירעון המסוגן של התוספת והפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות קשות שבמקדש, הקמיצה שלו יחסר ושלו יותיר. כלומר, כדי שהכוח הזה יופיע במיזוג המתאים, צריך למשקל הראוי. כמו שאנחנו יודעים במסעד השירים, הזכרנו, משקל, משקל החסידות. העבודה הקשה הזו שלא יחסר ולא יותיר, שגם כל כוח חיובי לא יופיע בלי גבול, אלא יתפוס את מקומה הראוי. בשביל זה, בסדר הבניין, צריך שכל כוח יופיע את תוכנו החיובי במלוא הכוח, אבל מתוך מה שהוא מתחשב, או צריך להתחשב בכך, בתביעות ובקפידות ובכוחות השוללים של הכוחות האחרים. כאן כבר העין היפה מתרוממת להכיר לא רק בערך החיובי של הכוח האחר, לגן גם בערך השולל שלו, כלומר באותה מידה שהוא שולל ונאבק כנגד הכוח שאני מזדהה איתו. כדי למצוא את המשקל הראוי, שלא יחסר ולא יותיר, אדם מכיר גם את הערך של הביקורת והתביעות שהכוחות האחרים מפנים כלפיו. למה לא יכול להיות שמראש אדם יבנה את הכוח שלו במשקל כזה שלא יגרור ביקורות מאחרים? כי אז זה לא מצד שהוא מוצא את המשקל הראוי, מצד שהוא פחדן, מצד שהוא לא מסוגל להתמסר במלוא הכוח. לא, אז האנשים הלאומיים צריכים לתבוע את הלאומיות בכל כוח, ולכן יכולים להתמסר אליה עם כל כוחותיהם, ולדרוש את מילוי הצדדים המעשיים שהכוחות שלהם, שהכוח הלאומי שלהם דורש, אבל הם יודעים לעשות את זה, כי הם מבינים שבסדר הבניין של החיים הלאומיים הכלליים, הם יצטרכו להתחשב עם כוחות אחרים שמבקרים אותם ותובעים מהם לבצר את הכוח ולמעט. אז ככה בסדר הבניין הכללי מופיע משקל הראוי. כמו שאנחנו נתנו לדוגמה כבר. מה?
הראשון מה זה?
הראשון זה שאני מכיר את הצורך, את הערך החיובי שיש בכל כוח למציאות הכללית. השני זה, אני מכיר את הערך החיובי לביסום שלי. השלישי, שאני מכיר אפילו בערך השולל, בערך הביקורת, שהוא מדכא אותי, גם בזה אני מכיר את הערך. ולכן, כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, שאנו סובלים הם כל כך בדורים, נדע שאך דרך אחד יש לפני... מה? וכן, איפה?
לא, שאנו סובלים הם כל כך, רק בבית.
לא, כל כך. לא, כל כך. וכן, כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, שאנו סובלים הם כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו. שכל אחד, בן יחיד, בן קיבוץ, ישים אל ליבו, אתה אומר שזה כיוצא בהם, לא נראה לי שזה כל כך. שאנו סובלים הם כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו. שכל אחד, בן יחיד ובן קיבוץ, ישים אל ליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה, שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שמקושר עליו על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות. נאמן ישלים את עצמו ויציאתו בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, שזה של המדרגה השנייה, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים של המדרגה השלישית, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד. במה? שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הגורמת חלישות כוח ותשתות צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב שחיים ראויים לגוי אחד בארץ. ממילא לא צריך כל כך לפחד מהתסיסות. זה נכון, גם תמיד אנחנו מביאים משל את האיש והאישה, כדי שכל אחד יוכל להופיע במלוא כוחו, אז אנחנו לא מפחדים מנקודות החיכוך, כבר החיכוך כזה לא שכל אחד שולל את השני, אלה נקודות שמבליטות את שתי הפרספקטיבות. יש פרספקטיבה אחת, יש פרספקטיבה שנייה. וכל אחד יכול להצביע גם על המגרעות שבפרספקטיבה של השני. לא רק להצביע על הצד החיובי שלו. ומתוך שמכירים בעין יפה את החסרונות שיש לכל כוח, ואת היתרונות שמחמתם באו החסרונות, ואת היתרונות שיש לכוחות האחרים שיכול להוסיף לכוח שלי, תוך זה מתכונן השלום, השלמות. יפה. זה החלק הראשון של המאמר. הוא חלק ארוך ומוסבר, הרב חוזר כמה פעמים על העקרונות, והוא מוסר שנוגע מאוד לענייננו, והוא שייך לכאורה לא רק לעם ישראל, אלא כפי שאנחנו הסברנו תמיד, כשהולך להיבנות בניין משותף מכוחות מנוגדים. החלק השני של המאמר הוא חלק מאוד חשוב, בלעדיו כל המאמר לא מובן בשלמותו. כי הדבר המיוחד ששייך לישראל הוא שכל הכוחות הללו, גם הקודש, כלומר הדאגה לצדדים המעשיים של הופעות הקודש, וגם האומה וגם האנושיות, הם כולם כלים, מכשירים, כדי להופיע באמת תוכן אחד שלם. שהוא עמוק יותר ופנימי יותר והוא מיוחד אלינו. אז ביחס אליו, הרב כותב את המשפטים הבאים.
הרב לא ממש נראה את ההשלמה מעדות הראייה.
כן, נכון. אבל בגלל שאני חשבתי ש... קודם נקרא את הפסקה הזאת, ואז נוכל להבין יותר. יש הרבה מה ללמוד בה, אנחנו רק נלמד אותה בפשטה. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, עליהם אמרנו שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. כלומר, האופן שהחיים המעשיים נדרשים לסדר את עצמם על פי הקודש. זה שייך אל המצוות, זה שייך אל התפילה, וגם הצדדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה. כי יש חלקים בתורה שהם שייכים אל המקום שהקודש צריך לתפוס בסדרי החיים. אור החיים, אבן העזר, ראש המשפט, עובר דעה, כל אלה. זה כשהם מגיעים לסיטואציה מסוימת, איך צריך לנהוג על פי הקודש. וביחס לצדדים הללו, ודאי, שהחיים עצמם הם מקיפים עוד צדדים. גם צדדים לאומיים, גם צדדים כלליים. אפשר להתחיל לדון מה יותר חשוב. יכול להיות שהקודש הוא יותר חשוב, הוא מביא הצד יותר עליון. אבל מכל מקום גם הוא, יש לו מידה. הוא לא יכול להשתלט על הכל, וכפי שראינו, זרים שראינו את הפסקה בפנקסים, אם הדת משתלטת על כל החיים, אז החיים מתקוממים נגדה. אמנם, עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי. כלומר, יש נושא אחד, שכלל החיים, על כל צדדיהם, צריכים לגלות אותו. והוא אינו כוח אחד משלושת הכוחות. הוא לא בדומה להם, כי הוא נשמת כל הכוחות. זהו הקודש העליון. הצמצום הזה עצמו, כלומר, מה שהקודש המעשי מצמצם את עצמו, כמו שאר הכוחות שמצמצמים את עצמם, כדי שיהיו במידתם, אף הוא מכלל עבודתו. מה שהקודש העליון מצליח לצמצם את עצמו, לביטויים מעשיים מסוימים, שמגלים אותו באופי מסוים בחיים, גם זה מכלל עבודתו. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, כולם עלו את ברכתם מקודש של נושאים, וכי כל המגמות של פיתוח האנושות ופיתוח הלאומיות, וכי אלו הם לא זרמים שנושאים את ברכתם מן הקודש, גם הם תנועה אדירה שהחיים הולכים ומתקדמים על ידה, מתברכים על ידה, והכל בשביל הקודש. אז גם מה שהקודש העליון הולך ומצטמצם בפנים של הדת, וגם מה שהקודש העליון הולך ומברך את החיים בתנועות הלאומיות והתנועות הכלליות המסוימות, כל אלה על משקלם הראוי, את כולם, את ברכתם מקודש הם נושאים. על כן, המחשבה האידיאלית, הרוממה, המחשבה האלוהית, היא בעצמה באמת חופשית מכל צמצומים. אין דבר שמגלה אותה דווקא ולא דבר אחר. היא לא צריכה להצטמצם, היא מקיפה את הכל, כי היא מחשבת הכל בעצמה. והקרבה האלוהית, אני קרבת אלוהים איתו, והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולי. כלומר, בניגוד לעבודה שלמדנו עליה בכל המאמר, שהיא מעבודות קשות שמקדש שלו יחסר ולא יותר, לתת לכל כוח את משקלו הראוי, פה פתאום הופיעה עבודה חדשה, הדרכה חדשה, הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים, חופש מכל הגבלה וצמצומים. צריך מאוד מאוד להיזהר שלא ליטול את הדרך הזו ולהשתמש בה לכוחות הללו, ולא ליטול את הדרך הזו ולהשתמש בה ביחס למחשבה האידיאלית הרוממה. זה שתי עבודות שונות. לכל תכלה ראיתי קץ. רחבה מצוותך מאוד. יש משהו שראיתי לו קץ, אבל יש דבר שהוא רחב מאוד. ובהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים הממודדים בגבולם, לכאורה, כשאדם עוסק בעבודה הקשה הזאת שלא יחסר ולא יותיר, אז הוא מאבד את כל הרחבה, מאבד את כל החופש. לא. כשהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק, צדק זה דבר שהוא במידה, בגבול. המעשיים והמחשבים, הממודדים בגבולם, יבוסר שלום, לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. מה הפסקה הזו אומרת. יש פה קריאה מאוד גדולה. טוב, אז זה דבר שאנחנו נצטרך עוד ללמוד אותו. עכשיו אנחנו נעשה את ההשלמה מן האיגרת. כמה שמספיק. הרב אומר כך. הכלל צריך ללמוד את היחס בין המאמר שאנחנו קראנו ולמדנו, לפחות בחלקו הראשון וגם בחלקו השני קצת, ובין האיגרת החשובה הזו שבה הרב עורך את המערכה שאגודת ישראל בתור אחראית אל הצד האמוני צריכה לערוך. רגע, יש בסדר? יש לכם?
עובד.
אז אולי כדאי להבין. אז איך אתה תסתכל?
אני אסתדר.
לא, איך אתה לא תסתדר? אני לא אפשר להביא איזה יגרוק. הכלל היסודי למגמתה של כל תיאוריה רוחנית העומדת להעיר ולהחיות, להציל ולגונן על איזו הופעה רוחנית המתגלמת בחיים נגד זרמים רוחניים אחרים שגם הם מתגלמים בחיים, והם מקטרגים אותה, ממעטים את צביונה ועושקים ממנה כוחות, אורות ונשמות. ומשפט אחד ארוך. מה המשפט הזה אומר? מה המערכה שצריכה לערוך תנועה שיש לה תפקיד מאוד חשוב? היא צריכה גם להאיר את התוכן החיובי שבה, וגם לגונן ולעמוד כנגד הביקורת החריפה מאוד שבאה מעט כוחות אחרים שמנסים לעשוק אותה, מנסים לבטל אותה, מנסים לזלזל בה. אז איך היא צריכה להתייחס? כמו שהמאמר שלנו עוסק בזה, כך גם האיגרת הזאת. הרב אומר כלל, מה?
מה זה תיאוריה ומה זה הופעה רוחנית?
הרב אומר, תיאוריה רוחנית, כמובן השיטה הרוחנית. שהיא, יש לה שני תפקידים. אחד, עומדת להעיר ולהחיות. לצד אחד. היא צריכה לברר את התוכן החיובי שלה. צד שני, יש לה גם תפקיד להציל ולגונן על איזו הופעה רוחנית המתגלמת בחיים. כלומר, איזה תוכן רוחני שצריך להופיע בחיים, של תוכן הקודש. והיא צריכה להציל ולגונן עליו מפני זרמים רוחניים אחרים. שיטות רוחניות אחרות. שגם הם יש להם הופעה בחיים, זה תנועות מעשיות, והם מקטרגים אותה, ממעטים את צביונה ועושקים ממנה כוחות ורעות הנשמות. אז איך היא תערוך מערכה נגדה? אולי היא תבטל אותה, אולי היא תצעק עליהם, אולי היא תראה את נבלותם ואת קלונם, אולי היא תבדל את עצמם מהם. מה השיטה? אומר הרב.
מה נגיד לדוגמה בקודש? מה יוצא נגדה?
מה? הכפירה?
גם מוכני.
מדי? הוא. שהתיאוריה המתעודדת על הגנתה והשפעתה החיה. שוב, שני דברים. גם להגן וגם להמשיך להשפיע. צריכה להחזיק בקרבה את כל היקיפה, רוחבה ורומה של התיאוריה המנגדת, שממנה אסונות נובעים אליה. כדי לנצח אותה, כדי להיות מסוגלת לבטל אותה, צריך לכלול את כל הצדדים הטובים שבה, רוחבה, רומה, היקפה, ורק אז אפשר יהיה לבטל אותה. פה הרב מדבר איך מתייחסים לתנועה שאין לה מקום. עד עכשיו למדנו איך להתייחס לתנועות שיש להם מקום. אנחנו עוסקים איך לבטל כדרוג שבא מתנועה שאומנם אין לה מקום מצד עצמה. אבל מה שנושא אותה, מה שמאפשר לה להתקיים, זה הגרעין החיובי שיש בה. זאת אומרת, הרב, השיטה היא להיות כולל, מקיף, מכיל, גם את הצדדים החיוביים שהתנועה השנייה מקטרגת נותנת להם מקום, ורק אחרי שכוללים את הצדדים הטובים שבה, אפשר יהיה לבטל אותה. היא צריכה למוד את כוח האויב בכל ערכים וכל השיעורים, ולהתנסה בכל כוח ממעלו, אחרי שתגיע כבר בכל שיעור קומתה אליו. במלחמות תיאוריות, במלחמות של דעות, עיקר כוח האויב הוא כמובן הכוח הרוחני, המוסרי, הרעיוני, הפנימי וההלך הנפשי. כלומר, התוכן והשיטה שהתנועה הזו דוגלת בה. וכל האמצעים המעשיים, עם מהם נגררים כן התפילים, הכסף, הסידור, הקניינים, תקשורת, יחצנות. אבל לא צריך להיאבק עכשיו ביחצנות, צריך להיאבק בתיאוריה הרוחנית, המוסרית, שעומדת מאחוריהם. אם אויבים רוחניים רבים מגיחים, אז זה כבר בעיה. איך תכלול את הנקודות הרעיוניות שמופיעות בכולם? באמת, החובה מתקפלת להתנסה מעל לכולם. על פי זה הדעה נותנת שאגודת ישראל צריכה היא להתחשב, לא לוותר, אלא להתחשב כאן, ללמוד את מחשבת כל הכוחות הרוחניים השמאליים עומדים לסתנה על דרך החיים של ישראל, לשער בעומד יפה את העושר הרוחני שלהם בכל המובנים, ולהתאמץ להתנשא עליהם בכוח עליון כזה, שאין לכולם גם יחד ולא יש ויש. זהו כוח הקודש האלוהי. אמת הדבר, שכיוון שאנו קוראים בשם השם, הרי הכל בכלל. אם כן, הרי יש לנו כל. מה אנחנו צריכים ללמוד מהם? הרי אנחנו קוראים בשם השם, שהוא התוכן האלוקי, שהוא נותן את הערך לכל. אחי הקודש, הקריאה בשם השם צריכה ללמוד משהו מן החול, משהו מן החוט. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל דבר נערך הוא על פי שיעורו. ואפילו רוח הקודש השורה על הנביאים במשקל היא שורה, שנאמר לעשות לרוח משקל. ואם באמת אנו קוראים בשם השם, בצורה שקריאה זאת תנצח לפנינו בבית מלחמתנו, אנחנו רוצים לקרוא בשם השם באופן שינצח את כל הנלחמים נגדנו, הננו קוראים למור אבו גודל אלוהים. צריכים להפוך את הקריאה בשם השם להיות קריאה כוללת, גדולה. כי בימי קדם עלינו לקרוא לא סתם בשם השם, מה שמספיק לפעמים בעיתות המנוחה. כלומר, שם השם שמסוגל לפרנס את הצד הדתי. כי אם בשם השם הגדול, גדול, הכולל, המקיף, שהדברים הטובים שבכל כוח כלולים בו, כי בימי המלחמה הגדולה ליצרים, דעבודה זרה ודעבירה, בימי יסוד המעלה, בימי עזרה ואנשי כנסת הגדולה. זו הגמרה ביומה, שמדברת על קריאה בשם השם הגדול, שאנשי כנסת הגדולה קראו, בשעה שנלחמו ביצרים הללו. הגודל הזה, כלומר גם בימי עזרה, שהתחיל להתייסד פה הבית השני, הופיעו המון המון כוחות שצריכים לברר אותם. כדי, כמו שאנחנו מכירים, השרה יורסן שאלו, כדי לברר את כל הבירורים הללו, שנהפכים להיות האבן היסוד של בניין בית המקדש, בניין הבית השני, צריכים לקרוא באמונה כל כך גדולה, שם השם הגדול, שהיא מבררת את הערך הטוב שיש בכל הנטיות, שכלפי חוץ מופיעות בכוחות הרים בצורת תאבנית ולא שיירת אל הקודש. אנחנו צריכים לקרוא בשם השם הגדול, הכוונה לברר אמונה כזו שנותנת ערך למה שאנשים שמתפתחים בחול מחפשים. הגודל הזה שאנו צריכים לגדל את התיאוריה הרוחנית העליונה שלנו, צריך שיעלה במידתו הכמותית והאיכותית, אבל גם הכמותית, כמו הסברות רחבות, שיודעות לפרנס את כל הצדדים מצדדים, לא רק בעיקרון האיכותי, אלא גם במידה הכמותית, יעלה על כל אותן התיאוריות של חיילי הסתנים למיניהם. זה ביאור כללי. עכשיו הרב מתייחס אל המלחמה הספציפית, שאגודת ישראל צריכה להילחם. לאושרנו, נתקבצו בימינו תמציות של תיאוריות סמוליות מרובות בתוך תיאוריה אחת, רבת כוח, עשירת השפעה, עד שמצב המלחמה שלנו בין במעמדים של מגן ובין של תנופה, יהיה על ידי זה יכול להיות מרוכז. זה בוודאי מקרב את הניצחון. זה אמנם הופך שהתיאוריה שמולנו היא רבת כוח ורבת השפעה, כי היא מאגדת המוני המוני דעות חיוביות ומלבישה אותם בלבוש נורא, בלבוש סתני. אבל לפחות אנחנו מרכזים בזה את הכוח. כמעט כל הכוחות הרוחניים המוסריים השכליים של כל אורחות ההסתה שעמדו על ישראל מעולם וצדו נפשות בחלק הטוב שבהם, כי נופת תיטוף נסיפתי זרה וחלק משמן חיקה, כלומר על ידי התכנים החיוביים הם צדים את הנפשות, וכמובן הנפשות שצדים אותן נתפסות ברשת של רשת צטנית, רשת נוראה. כמעט כולן נקבצו יחד בתיאוריה האחרונה של הלאומיות הכפרנית, האומרת בכל חצוף שאין לה חלק בכל קודש מיסודו, מפני שהיא כופרת בעיקר. ופשוט, שכיוון שבטל העיקר, כיוון שהקודש הזה הוא גם העיקר שלהם, אז לכן, כיוון שבטל העיקר, בטלה התפילה, שורשם כמק יהיה, פרחם כאבק יעלה. כלומר, גם הלאומיות הזו, כמובן לא תצליח להחזיק מעמד, היא תחלש, תאבד. וכל כך למה? מפני כי הלאומיות היא כלי להופיע, מה נותן לה את הכוח? ברכתה מקודש. ואם היא כופרת בקודש, אז גם הלאומיות עצמה לא יהיה לה כוח. מפני כי מעשו את תורת השם צבאות ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו. הרישה הזו ישירה כל כך ברוכה, מחומשת בכישרונות רבים, ממולאה הגיון ושירה והלוך נפש, עד שהיא מטלת עלינו לא בחינם אימה בגודלה. אחר כל זה איננו בטוחים שהיא מוכרחת לכרוע וליפול, ולהמס כדונג מפני אש, מה האש שימס אותה? אור אלוהי אמת, צור ישראל באמת. הכינוי הזה צור ישראל הוא כינוי ששייך לשם המופיע בלאומיות. כן? אז הרב אומר, הקדוש ברוך הוא צור ישראל באמת. פעם אני אראה לכם את זה. כן.
הרב אמר שפה מגיע את זה כוחות שאין להם קיום. כן. כוחות אצלנו זה כוחות שיש להם קיום. אז גם הלאומיות והאוניברסליות שאנחנו מדבר עליהם פה זה רק מי שעושה את זה שיודע שזה מתוך קודש?
לא, אבל מי שעושה את זה מתוך שהוא הנטייה הטבעית הטהורה. פה מדובר בלאומיות שהיא משמשת את הכפרנות.
מה זה משמש לך? לאומיות חילונית זה לא נקרא לשמש לך.
אז תלוי, בלאומיות החילונית צריך לחלק. בין לאומיות חילונית שהיא מיוסדת, שהיא כוח חיובי, אבל שמה שטוען אותו זה תנועה שלילית. לבין תנועה חיובית שהיא לא מבוררת, שחזר להקריאה בשם השם. זה תלוי. כוח לאומי שאפשר לברר אותו, לתת לו את מידתו הזה, כוח לאומי שיוכל להכיר בעין יפה. כוח לאומי שעומד לעצמו והוא מתנתק מן הקודש, זה באמת. יכול להיות שאין לו קיום. או לאנשים מסוימים אין להם קיום, צריך לכלול אותם. אנחנו צריכים לכלול את הנקודות הדובים בתוך החשבון שלנו, ולהופיע חשבון כללי אותו. אז זה שני דברים. מה אומר הרב? לכאורה, איך אנחנו נוכל כנגד הכוחות הללו עם ריבוי כישרונות? לא נדבר על דבר השכלה הכללית והעברית, על דבר הסידור, חפץ הבנייה והעבודה שסגלה לתיאוריה זו, על דבר עושרה שהולך ורב, על דבר ספרותה רבת הגוונים ההולכת ופורה. כל אלה משאבים שנותנים לה הרבה כוח, כל אלה היו דומים לגמלים רבים, טעונים פשטן, שזיק אחד מאורו של בית יעקב אש יוצא בסורפן. אם לא היה לה, אם זה גם כן, כל זה לא היה מחזיק ממד, לולי שהיה כוח מוסרי גדול ואדיר, שהוא כוח חיובי, שאי אפשר לעקור את יסודו, ואי אפשר לגעת גם ברבים מענפיו. אז בגלל שהכוח המוסרי הוא המתלבש בכל המערכות הללו, לכן אנחנו לא נוכל לנצח אותה במה שנבטל אותה. לולי זה היינו יכולים לבטל אותה. עכשיו הרב מסביר מהו הכוח המוסרי הזה. הכוח המוסרי היסודי שצפון בקרבה. דוגמת שם המפורש שבפי צלמו של נבוכדנצר. חז"ל אומרים שגם השם נבוכדנצר שם שם המפורש בצלם, לכן הצלם הזה יכל לדבר, אז חז"ל נותנים דוגמה. משל לציפור שהשווה לאיכונים של מלך. אי אפשר לזרוק בחץ, גם לא ילדות באבן, שלא יהיה כרודם איכונים של מלך. אז המציאות הזו שהייתה בזמן נבוכדנצר שבו אי אפשר לבטל את הצלם בלי שאתה תוציא ממנו את שם המפורש. זה דומה לתנועה הכפרנית שהיא נושאת יסוד מוסרי שכל עוד לא תיטול ממנה את היסוד המוסרי לא תוכל לרגום את הכפרנות שבה. מהו היסוד המוסרי? הוא האומר כללות האומה. הגוי כולו השגור בפיה. לאומיות זו היא אומרת ולפעמים גם בלא לב הלב, כלומר בלי כוונה, היא דורשת את ישועת כלל ישראל, כולו דווקא. אינה מתחשבת עם פרטים ולא עם סיעות ומפלגות, כי אם דווקא את הכלל כולו היא חפצה לתפוס בלבבה. את כל ישראל, את האומה. והאומה, בערכה הכללי היותר חסון שאפשר למוח אנושי חילוני שלשד האור אלוהים תייבש ממנו תופסו, האומה בערכה היסטורי והמוסרי. ועם זה, אם זה כלומר, לא בניגוד לזה, אלא ביחד עם זה, היא פושטת ידה על ארץ ישראל, וחיבת ציון, וכל מקראיה, ואומץ לב, וגבורה בלתי מצויה. אז זה הכוח המוסרי האדיר שהיא משתמשת בו, כדי להחזיק את עצמה. אחרי כל זה יודעים אנו ברור שלא תוכל להצליח, וכי עד מוכן לרגליה, כל זמן שלא תישא עיניה למרום לישן הקדוש ישראל. וידיעה זו, איך אנחנו יודעים שהלאומיות אחרי עשרות שנים היא תתמסמס, אנחנו יודעים את זה היום כי אנחנו רואים, מאיפה ידע את זה הרב, בשנות התפרש עין, כשהתנועה הלאומית הייתה בתחילת ימי, באמצע ימי פריחתה, ידיעה זו אנו יודעים, המקורים היותר נאמנים, המקורים האלוהים, אשר לעד יזרמו באמיתתם. והארץ כבגת תבלה ויושביה כמו כן ימותון, וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת. דעותיהם ושר עפי אשתנותיהם לאפס יהיו, והחוסים בהם יבושו משברם, ודבר אלוהינו יקום לעולם. וישראל רק בהשם יהיה נושא תשועת עולמים. טוב, אז הרב אומר בהמשך את הרעיון שאנחנו רואים, שכדי שאם יש תנועה כזו שהיא כבר התלבשה בלבוש מחוצף כזה, שהיא מורדת והיא לא רוצה להכיר את הכוח שיש לקודש, אז אנחנו לא יכולים לבטל אותה. אנחנו צריכים ליטול את החשבון החיובי שיש ממנה, ועל ידי זה ממילא היא תוכל למצוא את מקומה, או באמת לבטל את כל הצדדים השליליים שלה. שכוח.